אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
I'm making this recording today to try to explain what's happened over the last few hours with me. I had a visit from the chief of the general staff of the Jordanian armed forces this morning, in which he informed me that I was not allowed to go out to communicate with people or to meet with them. As I said to the chief of staff when he came, I am not the person responsible for the breakdown in governance, for the corruption, and for the incompetence that has been prevalent in our governing structure for the last 15 to 20 years.
במרחק חצי שעה טיסה מירושלים, מתחת לאף של כולנו, בלי שנשים לב בכלל, מתחוללת בחודשים האחרונים דרמה פוליטית ענקית. הממלכה ההשמית כמרקחה, לאחר שהנשיא חמזה החל, כנראה, לחתור תחת אחיו למחצה, המלך עבדאללה. סמדר פרי, הפרשנית לענייני העולם הערבי של ידיעות אחרונות, תהיה כאן מיד עם כל מה שצריך לדעת על משחק הכיסאות הירדני.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
סמדר פרי, כבר בהתחלה נאמר שאת מכירה באופן אישי חלק גדול מן הכוכבים של הדרמה הפוליטית המטורפת שמתחוללת עכשיו. קחי אותנו רגע פנימה, מה קורה שם? מתי זה התחיל? מי מאחורי הקלעים?
אני מוכרחה אבל לפתוח בזווית הישראלית. יש כתב עת מאוד קרי בירדן, ברבת עמון, שנקרא אמון. אמון דומה לאמן, בירת ירדן. ואמון מפרסם, לא תאמין, שאיש מוסד ישראלי בשם רועי שפושניק, הם כותבים את שמו בלי לטעות, הוא זה שהציע לנסיכה הירדנית, אשתו של חמזה, הציע לה לשלוח למטוס ולהעביר אותה לישראל. וככה הם מחברים את הסיפור הזה כבר לישראל, וזה נשמע מאוד לא טוב. עכשיו, לא רק העיתון אמון, אלא גם מי שהיה ראש ממשלת ירדן, ג'וואד ענני, טוען ש... ישראל היא המדינה הזרה, כי הם כל הזמן אומרים שמדינה זרה הציעה מקלט לכל מי שהיו שותפים לפרשה. ישראל היא המדינה הזרה שמעורבת בסכסוך הזה, וכמו שאני רואה את הדברים, זה רע מאוד למדינת ישראל.
טוב, בואי נעשה רגע סדר בלי קשר למוסד. מה התחולל שם בעצם בחודשים האחרונים? חמזה רצה להפיל את אח שלו? רצה להחליף אותו? מה הוא טוען נגדו?
חמזה עצור יחד עם רעייתו והילדים שלו בבית שלהם ברבת עמון. שאר האנשים, נדמה לי שזה 16 אנשים מכל מיני תחומים בירדן, כשבראשם נסיך ואיש סודו של המלך עבדאללה, ששמו בסם עוודאללה, שהיה מאוד מאוד מקורב למלך, אני גם מכירה אותו היטב, הם עצורים והם עוברים חקירות. עכשיו, ממש לפני איזה שעתיים, המלך עבדאללה אמר שהוא מעוניין לסגור את העניינים עם הנסיך חמזה בשיחה פנים אל פנים, ולא לשלוח אותו לחקירות במנגנוני הביטחון בירדן. אבל יחד עם זה צריך לזכור שעד היום לא זכור ולא ידוע שבן מלוכה אחד, כוונה למלך עבדאללה, עצר בן מלוכה שני בטענה שהוא ניסה להדיח אותו. עכשיו, המלך עבדאללה בכלל כאילו לא מדבר על הפרשה, הוא שלח את מקורבו, את שר החוץ הירדני, לנהל מסיבת עיתונאים ולחשוף כל מיני פרטים, והפרטים שם הם קשים מאוד.
סליחה שאני מתפרץ. אתם בטח שואלים את עצמכם מדוע עצרתי, דווקא עכשיו, דווקא בשיא המתח. אז האמת היא שעצרתי כי יש לי בקשה קטנה. הרשמו. אם אתם אוהבים את הכותרת, אם אתם מאזינים מדי יום או כמעט מדי יום, פשוט הרשמו. זה לא משנה לי אם זה באפל, בספוטיפיי או בגוגל פודקאסט. הרשמו איפה שנוח לכם, וכך תוכלו לדעת ראשונים מתי עולה פרק חדש. זהו,
שוב סליחה. ממשיכים. למה שחמזה יבוא ויחתור תחת אח שלו? מה קורה בירדן בשנים האחרונות שאנחנו מפספסים?
לא, אני לא חושבת שאנחנו מפספסים. תראה, לכל המדינות המתואמות או המעוניינות יש שליח או נציג בירדן שהוא אוסף שם חומרים ומעביר אותם למי שצריך. גם לישראל יש, גם למצרים, גם למדינות נוספות, גם לסעודיה, גם לאיחוד האמירויות חברינו החדשים. יש נציגים שממש יושבים וחולבים מידע כל הזמן. עכשיו, הארמון הזה מתנהל, אם אתה רוצה להסתכל על זה ככה, אבל בהחלט כמו איזה אימפריה הוליוודית. יש שם כל הזמן, יש שם אוסף של נסיכות יפהפיות, יש שם הרבה מאוד עושר, בגדים, סיפורים, מריבות. זאת אומרת, מצד אחד יש הסיפור הזה, ומצד השני יש הסיפור של התככים, כאשר למלך יש שלושה אחים, אח אחד מאותה אימא, ועוד שלושה אחים אחרים נוספים, שהם חצאי אחים, הנסיך אלי, חמזה והשם, ואף אחד מהאחים, לא הנסיך פייסל, שהוא אחיו מאותה אם, ולא שלושה חצאי האחרים, מעורבים בהנהגת המדינה, והם כועסים, הם מתוסכלים, הם בעצם לא עושים כלום. לנסיך אלי נתנו לנהל איזה קבוצת כדורגל, לנסיך חמזה גם איזה משהו מאוד מאוד שולי. זאת אומרת, מצד אחד הם יושבים בארמונות מאוד מאוד יפים, אבל אין להם מה לעשות כל היום. ואז הם מתחילים להיפגש עם ראשי השבטים, הנסיך אלי היה כמה פעמים בארץ בשקט, כי הוא מאוד אוהב את האוכלוסייה הערבית בישראל, וזה מאוד מאוד מסובך, עד, אבל ברגע שזה מגיע לענייני הארמון, זה כבר מקבל פנים אחרות, ונדמה לי שפה הקשרים של הנסיך חמזה, עם שני הבכירים שנעצרו, באסם עודאללה, שהיה ראש הלשכה של המלך והנסיך זד, זה כבר סיפור אחר, כי בהם רואים חוליות קשר לשליטי המפרץ הפרסי, וזה כבר הרבה יותר מסובך מבחינת הארמון.
סמדל, את נחשבת למקורבת לבית המלוכה, המלך חוסיין אפילו היה ידיד קרוב שלך, היית אצלו אינספור פעמים, שיחות ארוכות, רעיונות בלעדיים. למי שלא זוכר, איך עבדאללה בכלל הפך למלך?
המלך חוסיין חלה בסרטן, הוא הושפז במאיו קליניק, ממש בתקופת חייו האחרונה הוא הזעיק את הנסיך חסן, לא בא לבקר אותו, כי הייתה איזו סיבה שבגללה הוא לא הגיע, שהמלך לא נתן לו, ואז הם נפגשו בלונדון, ובלונדון לקראת תשובם לירדן, המלך חוסיין הפיל עליו את הפצצה, ואמר לו, לא אתה תחליף אותי, למרות שהיית יורש העצר עשרות שנים, אלא הבן שלי עבדאללה. ואני חושבת שהנסיך חסן הרכין את ראשו, קיבל עליו את הדין. הייתה תקופה מאוד ארוכה שהיחסים היו גרועים בין הלשכות, ואז המלך חוסיין הלך לעולמו. אני הייתי בטקס ההשבעה של המלך עבדאללה, שהיה מאוד מאוד מרגש, שהוא נכנס לאולם, ודבר ראשון השתחווה לתמונת המלך חוסיין, ומשם העניינים זורמים, אבל כל הזמן אתה שומע בחוגים מדיניים, בחוגים צבאיים, שצריך לדחוף את המלך עבדאללה, שצריך לעזור לו, וישראל לא עוזרת. ישראל הייתה פעם יד ימינו של המלך חוסיין, היום המצב הוא מאוד מאוד מסובך עם ירדן.
סמדר, כשאנחנו מסתכלים רגע על המצב הפנימי בירדן, עד כמה הוא קשה? כלכלית, חברתית?
המצב זה מאוד מאוד קשה. קודם כל, המצב הכלכלי הוא באמת קשה, ומספר המובטלים וחסרי הפרנסה עולה כל יום מחדש. עכשיו צריך לזכור שירדן היא מין גוש מעורב. יש אנשי השבטים הירדנים, העבר ירדנים, ישנם הפלסטינים, ישנם פליטים סורים, ישנם פליטים מעיראק, ישנם עובדים זרים מהודו, מצילון וממצרים, והירדנים עצמם כמעט ולא עובדים. מי שאין לו תפקיד במשרד ממשלתי, לא מוצא עבודה. הפליטים תמיד קודמים לו, כי הם לוקחים, מקבלים חצי מהמשכורת ומסתדרים איתה. עכשיו, אם אתה לוקח את אמן, למשל, יש ממש אזורים שמחולקים לפי התושבים. יש אזור סורי, יש אזור עיראקי, יש אזור של מצרים שמגיעים לשם. אני הייתי שם פעם אחרונה לפני כמה חודשים, בזמן הקורונה, וזה היה ממש לא נעים ללכת. זאת אומרת, אתה מסתובב ברחוב, לא קורה לך שום דבר. אבל אתה לא יכול להגיד שאתה ישראלי, שום פנים באופן. אתה לא, אתה מתקשה אפילו לישון במלון ולהציג דרכון ישראלי. אני ישנתי בבית של עובדי השגרירות. והעניינים מאוד מאוד מסובכים, כשאתה רואה גם את כל ההתרחשויות וכל ההתגודדויות, מה שנקרא הסלונים של אמן, ששם מדברים על הכל באופן די פתוח, שם מארחים כל מיני אישים שמגיעים מנציגויות זרות, מחברות כלכליות, עכשיו זה פחות, והדבר הכי בולט זה שאין תיירים, וההכנסה הירדנית ירדה בבת אחת לכלום.
סמדה, בוא נדבר קצת על הקשרים בין ישראל ובין ירדן. את רומזת לנו שיכול להיות שיש פה בעיה גדולה. גם שר הביטחון גנץ חזר מביקור שם, מפגישה עם המלך, והחל למעשה לבקר את בנימין נתניהו, ראש הממשלה, על היחסים הקשים האלה.
אני חושבת שגנץ התחיל למתוח ביקורת על ראש הממשלה בעקבות מה שהמלך אמר לו. כי המלך מאוד מאוד מתוסכל, הוא לא מדבר עם ראש הממשלה נתניהו כבר למעלה משנתיים, אין ביניהם שיחה בכלל. מה שאני חושבת פוצץ את המלך זה התמונה הזאת של נתניהו שמארח אצלו בלשכה את איש הביטחון שהרג שני הירדנים אצלו בדירה ברבת עמון ואת שגרירת ישראל באמן. השגרירה שנקלעה לשם ממש שלא בטובתה, עינת שליין, הירדנים הודיעו שהם לא מוכנים לקבל אותה יותר, ומינו שגריר חדש, אדם מקסים, ואיש הביטחון שפניו הוסתרו וזהותו נשמרה, כמובן לא חזר יותר לירדן ולא חזר לשרת בכלל בדברים כאלה. אבל אני חושבת, בהכירי את הרגישות הירדנית, שזה היה ממש חסר אחריות לעשות את הקבלת פנים המצולמת לאיש הביטחון. הרי בסופו של דבר הוא הרג את בעל הבית שלו, זאת אומרת הוא הרג שניים, את המנקה שהגיע אליו לדירה, אני יכול להיות שהוא התנפל עליו עם סכין, אבל אני לא חושבת שמגיע לו סוף כזה נורא, ובטעות הוא הרג גם את בעל הדירה שלו שניסה להפריד ביניהם.
מי הכוח ששומר על המלך, שנותן לו בעצם את הגיבוי הביטחוני כדי להמשיך למשול?
יש לו שני גדודים או שני כוחות בתוך ירדן. אחד זה העבר ירדנים, שבטים הבדואים, למשל שבט מג'לי, שבטים אחרים. את מג'לי אנחנו פשוט מכירים, כי אפילו השגריר הירדני הנוכחי הוא משבט מג'לי, ויש לו, זאת אומרת, כוחות מאוד מאוד מסוימים. הפלסטינים, בעיקר הבכירים ביניהם, עוסקים במסחר. הנה אותו באסם הוואדאלה, שמוזכר עכשיו כמוח המתכנן של הקשרים בין הנסיך חמזה, לבין המנהיגים בנסיכויות ובסעודיה, הוא פלסטיני, הוא מירושלים. אני מכירה אותו היטב.
ומי זה האיש הזה, מה הוא רוצה?
באסם הוואדאלה היום רוצה לחבר בין סעודיה לבין ירדן, אבל בלי מחויבויות לסעודיה. הוא מאוד מאוד מקושר לנסיך בן סלמן. הנסיך בן סלמן מקושר לנסיך בן זד מאיחוד האמירויות, והסיפור הזה מסתובב ככה, כשבאמצע נמצאת דובאי. זה פה מתגלגל איזה סיפור רכילות, שהנסיכה הייתה נשואה לשליט של דובאי, וברחה ממנו, והיא אחותו של המלך אבדאללה, הנסיכה היה, וככה אנחנו משוטטים בין פוליטיקה לבין כלכלה לבין רכילות. זאת אומרת, זה סיפורים הרגילים בתוך ההרמונות. רק שהפעם זה קיבל משמעות מאוד מאוד חזקה של משבר פוליטי.
אמרת קודם שיש תככים ומזימות ו...
יש כל הזמן תככים. העובדה שארבעה אחים של המלך לא עובדים, זאת אומרת, הם חסרי תעסוקה, הם בחורים שכולם למדו בלונדון, במכללות צבאיות, באוניברסיטאות, ויצאו עם כישורים וכולי וכולי, ובסוף נתקלו בקיר אטום, יש להם בית מפואר, אישה יפהפייה לכל אחד מהם, אבל הם לא עושים שום דבר, זה יותר תסכול מאוד גדול. חלקם עבדו בהתחלת דרכו של המלך עבדאללה בארמון, אבל ברגע שהוא הרגיש את עצמו בטוח, הוא נפטר מכולם, וזה סיפור מסובך. אז כל אחד מוצא את האנשים שלו בתוך ירדן, אבל זה לא מספיק, אז זה יוצא למדינות נוספות. זאת אומרת, למלך עבדאללה לא אכפת שהם הסתובבו בלונדון או בארצות הברית, אבל הם מסתובבים בעולם הערבי, ושם נחרשות כל המזימות.
כשאת מסתכלת רגע אחד פנימה לתוך המאבקים האלה שיש בירדן כרגע, יכול להיות שזה האביב הערבי של ירדן? יכול להיות דבר כזה?
אני לא חושבת, כי אביב ערבי כולל ובא מלמטה. זאת אומרת שהאנשים יוצאים לרחובות. והיו מקרים כאלה בהחלט, בגלל עליית המחירים, בגלל היעדר מוצרי יסוד מהחנויות, בגלל שלא יכלו להרשות לעצמם לקנות, אבל הפעם זה ירד מגבוה ונעצר בארמון המלוכה. זה לא אביב ערבי, אלא באמת התחלה, אם זה נכון, התחלה של ניסיון לבצע איזשהו מהפך בתוך ירדן. אני לא יודעת אם זה הפיכה, אבל מהפך בטוח. ירדן קיבלה היום עשרות מברקי תמיכה מכל מדינות העולם הערבי, אפילו מאיראן שהיא אויבת מאוד גדולה שלה, מטורקיה, מארצות הברית, כמובן מישראל לא, אבל המצב הוא כזה שחשוב מאוד, כי הרי יושב שליט ערבי וחושב לעצמו בין השאר, אם יפילו את המלך עבדאללה יכולים להפיל גם אותי, זאת אומרת זה יכול להיות מין דומינו כזה, כמו האביב ערבי שהלך מבירה לבירה, ככה יכול להיות דבר כזה. והם בהחלט לא חושבים ולא יכולים להרשות לעצמם לחשוב על אפשרות כזאת.
סמדר פרי, לסיום, אני רוצה לשאול אותך על הנשים. הזכרת אותן בהתחלה, עד כמה הנשים משפיעות בבית המלוכה בירדן, ומה התפקיד שלהן שם?
הנשים בבית המלוכה זה סיפור ממש... אני הייתי יום אחד... הוזמנתי לביתה של נסיכה ירדנית, וישבנו בגינה, ושמתי לב שהגברים יושבים בצד אחד, והנשים יושבות בקבוצות, כי קבוצה א' לא מדברת עם קבוצה ב', וקבוצה ב' לא מדברת עם שתי הקבוצות הנוספות, ופתאום שמענו אחרי זה 3/4 שעה, משהו כזה, שישבנו בגינה המקסימה, עם שני צבעים, צבי, שהיו בכלובים בגינה הזאת, ופתאום שמענו אופנוע, הגיע מלך חוסן, באמת, עם חליפת אור ועם שני נכדים על האופנוע, וישב עם נסיכה בהיריון, ממש בשלבי הריון מאוד מתקדמים, ואיתי. הוא לא כך התעניין בשיחה שהתנהלה שם בין הנסיכים, וישבנו שלושתנו ודיברנו, ואז הוא אמר לי, ואני שאלתי את הנסיכה, לא ידעתי אפילו מה שמה, אבל היא הייתה מאוד מאוד יפה, שאלתי אותה באיזושהי דרך, שאלתי איפה בעלה, אז היא אמרה שבעלה בצבא, והוא בתרגיל צבאי, ואז המלך חוסיין אמר, אני רוצה שאתם מאוד תתיידדו, תכירי זאת סמדר וזאת הנסיכה רניה. וככה התחילה היכרות עם מי שהפכה למלכת ירדן, אישה מאוד מאוד מרשימה, היא מאוד מאוד יפה גם. וכל אחת מנסה למצוא את התחום שבו היא תתנדב, תפעל לקידום האוכלוסייה. רניה לקחה לעצמה למשל את בתי הספר בירדן, זה ממש פרויקט, יש לה ארמון לצידו של הארמון של המלך עבדאללה, והיא עובדת כל הזמן בנוסף לטיפול שלה בארבעת הילדים. אבל ההקשרים בין הנסיכות, אני ראיתי איך הן בודקות אחת את השנייה, את ההופעה שלה, כולן יפות מאוד, כולן מטופחות מאוד, אבל כשמגיעות לתצלום משותף זה סיפור אחד, ולשיחה ביניהן זה כבר הולך לקרטע ולא הולך כל כך טוב.
סמדר פרי, הפרשנית לענייני העולם הערבי של ידיעות אחרונות, תודה רבה לך, מרתק.
תודה רבה.
עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.